מוריי ורבותיי, כבוד נשיא הליכות לעם, ידידנו הדגול, הגאון הגדול, רבי רצון ערוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבה של קריית אונו, אנחנו כבר מיודדים שנים רבות, כבוד מורנו ורבנו, הרב הגדול, מעוז ומגדול, חבר בית הדין הגדול לערעורים, הרב אברהם שרמן, שאנחנו עוד למדנו, היותנו בדיינות, עוד במכון הרב פישר, כבוד הרב צדוק, ששמענו דבריו המעלפים, שברוך השם, החכימנו, ואני רק אומר דבר אחד, הערה קטנה, אור החיים הקדוש, הוא כותב במשפט אחד, בפרשה, כמעט את כל ההרצאה, על אילוץ, כן, בכרח חיומת בכורתך עלי, שם הוא כותב מילה אחת, הוא כותב, כן, אבל יש כתוב אצל כבודו, אני רק אומר שהוא במשפט אחד כותב את הכל. כבוד המנחה הדגול שלנו, אלעד מזרחי, ראש המועצה הדתית בתל אביב, מוריי ורבותיי, מפאת קוצר הזמן וחשיבות הנושא, אני כנראה נכנס ישר, כי היה מן הראוי לדבר על חשיבותו של המפעל הגדול הזה, שלדעתי הוא אחד המפעלים החשובים ביותר והאקטואליים ביותר בזמננו, לדורנו אנו. זה מספיק. אנחנו רוצים לדבר על זכויות יוצרים וירידה לאומנות חברו. הרב צדוק דיבר על הצדק החברתי, אבל אני יודעים שאצל התימנים לא אומרים צדק, אלא אומרים סדק. אז יש לפעמים סדק חברתי ויש סדק, סדק, סדק. סדק, סדק, שלא יהיה סדק חברתי, שלא יגרום הדבר הזה לסדק. אלא שיהיה באמת צדק אמיתי. אנחנו מדברים עכשיו על זכויות יוצרים, כן, זה היה מלטה לבדיחותה בשביל להתחיל.
היה גנב שמצא את פרצה ונכנס לגנוב, אז הוא אמר סדק סדק תדור.
הזכויות יוצרים, נמצא פה איתנו איפה עליו, כן, המורה ורבותיי, כן, אני רוצה לדבר על סכסוך שהיה בין שתי חברות, בייצור טליתות של... כן, הנה. תודה רבה. חברה אחת טבעה את החברה השנייה שלא לייצר את הטליתות הללו ולא להשתמש בשמותיהן. הם הביאו 10 סוגי טליתות, טלית גדול, פרימה, טלית קטן, טורקיש, טונס, תימני, ירושלים, בני אור, פני אור. זה היה אפילו, הם היו על טליתות של הרפורמים והקונסרבטיבים. פני אור ובני אור, והפרזנים והבידונג, והכתר שבעטרת הטלית. והם אומרים שאותו... אותה חברה הנתבעת, היא מייצרת את כל הדברים האלה והם יורדים לאומנותם. הם מבקשים לאסור עליהם להוציא צו, לאסור עליהם להוציא כלום, לסגור את המפעל שלהם. מכמה טעמים? שוב, 10 טעמים. דבר ראשון, יש פה זכויות יוצרים. הם היוצרים, ואפילו הביא שבא לפני 250 שנה, הסבים שלו היו בקרקה, שם היה להם מפעל לטליתות. ויש גם עניין של ירידה לאומנות חברו, הוא מטפח את פרנסתו, גם השגת גבול, או גניבה משום דרכי שלום, הסכמת בעלי אומנויות, בעלי אומנויות יש להם כל אחד את היצירה שלו, ואף אחד אסור לו להיכנס לתוך יצירה אחרת. דינא דמערופיא, נהנה ממלאכת חברו, חברו עשה על זה כל כך הרבה עבודה, פתאום הוא לוקח לו את זה בפשטות. עשיית עושר ולא במשפט, והטעיה גניבת עין, וגם הונאת דברים. כולם חושבים שהוא עשה את זה, ולמעשה לא הוא עשה את זה. גניבת הונאת דברים. אם כן, כשהם פרטו והציגו את המוצגים הנידונים, ואת סוגי הטליתות, והשלימו ברקע היסטורי שהמקור הוא, כמו שאמרתי, אידיאולוגי וסנטימנטלי, עוד מקרקה. החברה הנתבעת לא נשארה חייבת, היא באה ואומרת, גם לנו יש מרכולת טובה יותר, יש לנו רקע היסטורי, אבל דבר ראשון הם ביקשו לדחות את כל התביעה בגלל ההתיישנות. יש פה התיישנות, מה עכשיו אנחנו 7 שנים שאנחנו עובדים במפעל שלנו, עכשיו פתאום החלטתם להוציא צו סגירה נגדנו. הסתמכו בכל כוחם על פסק דין רבני בפדרים, כרך דלת, שם מוזכר עניין של נימוק לשיהוי, עברו 7 שנים. אבל האמת היא ששאלת בית דין הייתה מיד בהתחלה, למה לא הגשתם את תביעתכם לפני 7 שנים? על כך הוא מסתמך מעבר להביא הרבה ראיות. דבר ראשון מביא מעשה מחתם סופר, שהיה שם ריבה אחת שהזכירה עצמה לבעל בית, משכנה לו לזמים של זהב והלכה לה ולא חזרה אליו, ולא נודע יהיה מקומה או מקום משפחתה. ואדם בא לרב, מחתם סופר, רוצה לצאת ידי שמיים, מה יעשה בנזמים הללו? אבל אין כל טביעה, אין פה תובע, ולכן אין קשר בין הדברים. פה האדם הזה צועק, כקרוכיה, אומר זה שלי, אני תובע. שאני אומר לו, תשמע, למה אתה תובע עכשיו? למה עבר 7 שנים עד עכשיו? אותו דבר גם כן נשך, גם כן מביא מעשה דומה, אורח שמת אצל מישהו, אצל בעל הבית, לא נודע לו שום יורש בעולם, ואז יש הבדל גדול, אין שם תובע. כשאין תובע, אז יכול להיות באמת מה קרה עכשיו, אתה הולך ונזכר. אבל אם זה לא עניין שם, יש פה מישהו שבא ותובע ואומר בפירוש, אני רוצה את שלי, ושאני אומר לו, עכשיו אתה נזכרת, אין דבר כזה של התיישנות, זה טענת סרק. פעם גם דיברנו על זה כאן, אני חושב, באחד הכנסים, שגביית חוב, שהיא המלווה מוציא שטר חוב מקוים, אומרים ללווה לשלם אפילו שעה כמה שנים ולא תבעו. לא אומרים לו שהוא מחל, כיוון שעברו כל כך הרבה שנים. זה לא ייאוש, אפילו אומר בעל חסרון כיס. אפילו אין שטר חוב יוצא מתחת ידו, אם החייב מודה. הרי מה כל העניין הזה של התיישנות? הם באים ואומרים, תדע לך, מבחינת השוק, אתה הורס את השוק. אתה לוקח עכשיו את השוק ומזעזע אותו. בא אחד עם צ'ק או עם שטר שהוא שווה 2 לירות ומבקש מבניין עזריאלי, תשמע, הסבא של אבא שלך חייב לסבא של אבא שלי את 2 לירות האלה. עכשיו הוא צריך לזעזע את כל הבניין, להרוס את כל הבניין ולשלם לו. לכן זה הסיבה שמביא הרב עוזיאל להיגיון כביכול של שיטת ההתיישנות, וזה לא נכון. אין דבר כזה שאדם, אומרים לו, אמנם מגיע לך, אבל הואיל והחרת בתביעתך, איבדת את הזכות שלך. ההלכה הצרופה היא לא מכירה במוסד ההתיישנות, גם לא בהיקף מסויד. אומר על זה הריבש בתשובתו. הריבש במילים קצרות וקולעות, ואומר, אין הקהל יכול להתנות על גזלנות, אפילו שזה כבר תקנת הקהל. הקהל באו ואמרו שיש חוק התיישנות, הם לא יכולים לגזול בהסכמה, לא יכולים ציבור שלם לגזול בהסכמה. כך אומר הריבש. גם הרשות הרמה כותב, אין לרבים כוח לגזול היחיד. לכן באמת, אם התביעה מוגשת אחרי שנות דור, נכון שצריך לבדוק היטב, שלא יהיה די מרומך, מה פתאום באמת עכשיו, אבל אם יש לו תצדיק, אם יש לו הסברים ברורים, למה עכשיו הוא מביא את התביעה הזאת, אנחנו נקבל את התביעה. אין שום סיבה שלא נקבל את התביעה. הסכסוך הממוני בין שתי חברות הללו, יש בו מעבר לממון גם ויכוח על זכות ראשונים. הזכות הראשונים להשגת גבול במסחר ותשמישי מצווה. בתליטים, כל מיני תליטות שונים ומשונים, רבי גוונים, חברה אחת בעלת מוניטים עולמיים, היא תובעת לאסור על החברה המתחרה לייצר את מוצריה. היא מבקשת לתת צו מניעה, לסגור עליהם את המפעל שלהם. הם נמכו בשני מישורים. האחד זה זכות יוצרים. יש זכות של יוצר, מי שיצר את הפטנט הזה שנקרא תלית כזאת, או תלית כזאת, או תלית כזאת. והשני זה במישור הכלכלי, מפסיק את פרנסתו, מפסיק לחיותה. שני ממקור אחד. אבל הוכחנו בסייעת הדשמאיה שזה לא קשור. זכות יוצרים היא אחד הענפים של תורת הקניין הרוחני. כשאדם הוציא פטנט, אז שייך זכות יוצרים על פטנט. הגנה על הפטנט, הסכמת בעלי אומנויות זה על פטנט, על סימני מסחר. הקניין הרוחני מתייחס לזכויות הבלתי חומריות. להבדיל מזכות הקניין בנכס עצמו. שיש קניין בנכס עצמו, אז בממשות, בגשמיות. מה שאין כן, זכות יוצרים היא קניין רוחני. כך מביא גם הנודע ביהודה והדברי מלכיאל. אפילו יש קצת חידוש מהפכני, אפשר לקרוא לזה, רב שמעון שקופ כותב בחילת מסכת בבא קמא, הוא מחדש שגדר חיוב אדם בבור. מה פתאום מחייבים אדם בבור שהוא פתח ברשות הרבים? מה פתאום מחייב אותו? נכון, אמר רב יוסף, שני דברים אינם ברשותו של אדם, התורה עשתה אותם כרשותו, זה חמץ, פסח ובור ברשות הרבים. כיוון שהוא הכין את הדבר המזיק, הוא נקרא בעלים. וכמו הדברים שנוגעים לזכות האדם, אז כך כל מי שממציא דבר חדש בעולם הוא הבעלים עליו לכל דבר. גם אם זה זכות וגם אם זה חובה. הוא בית היוצר שלו, כך הוא קורא לזה רב שמעון שקופ. הוא בית היוצר של אותו פטנט, של אותו בור. זאת אומרת שרעיון זכויות היוצרים, אפילו יש מקורות למדניים, גם בפשט המקראות, הנביא ירמיהו, בפרק כ"ג ג' הוא מתריע ענני על הנביאים נאום השם, גנבי דבר איש מאת רעהו, שמתנבא מה שלא נמסר לו, כמו חנניה בן עזור. חנניה בן עזור היה נביא אמת, אבל הוא לקח את הדברים מישעיהו הנביא. הוא בא ולקח מישעיהו הנביא. ולכן המדרש אומר, כמו כן אומר דבר בשם אומרו, אפילו אחרי מותו, שסרטותיו דובות בקבר, דובר סרטי ישנים. כל מי שלא אומר דבר בשם אומרו, עליו הכתוב אומר ולא תגזול דל כי דל הוא. וזה נפסק בשולחן ערוך, במגן אברהם, אור החיים קופנון וב. יש גם תקנות מיוחדות, וכן הגמרא מביאה על אותו בר מבואה, יכול לעכב על חברו מצד פסקת לחיותי, אתה מקפח, מסכן את פרנסתי. מי שהפליא לעשות בדברים האלה זה רבי שלמה אלקבץ. שהוא כתב בספרו מנות הלוי, הוא יוצא נגד מגניבי הדברים, שהמהדרים שבהם מכסים שהם אומרו, המכוערים שבהם יחסים אותם לעצמם, והם על מאמר סגנון אחד עולה לכמה נביאים. זאת אומרת, כמה שלה הקדוש כותב, גזלה זו חמורה מגזלת ממון. השך הגדיר אותו מתעטף בתלית שינה שלו. ואנחנו רגילים לומר, מתהדר במצוות לא לא. בנוצות, אחד שמתהדר בנוצות לא לא, זה נקרא האדם הזה שהוא לוקח מאחר. אבל יש באמת מחלוקת בין חיים סופר לבין המערמשיק, אם זה גזל וגניבה או לא. כמו שאין בכל משום גזל, בכל וריח ומראה, אין בהם משום מעילה. אז כל שכן בזה שאומר חידוש תורה, שתמיד חכם אחר חידש. אבל הראינו באמת לתביעה הזו שאין לה שום זיקה עם האיסורים אותם פירש. מצד שני, כמו שכתוב בשולחן ערוך, בחושר משפט, סימן שכ"ח, רשאי בעל חנות אחת לחלק קליות ואגוזים לתינוקות. זה המשנה, משנה במציאה, כדי להרגילם שיקנו ממנו. והם בני השוק יכולים לעכב עליו. כך קיימלן, שכל אדם יכול לפתוח חנות, מול חנות חברו בכל מקום, אפילו שמכר אותם מוצרים, הוא לא יכול לעכב בעדו, תשמע, אני כבר התחלתי למכור את הדברים האלה לפני כן. זה דווקא הרווח של השוק, שזה אתה תמכור גם כן, אני אמכור פחות בזול ממך, ואז יצא רווח לכל הקונים. הסתכלו על הרווח של הקונים. עכשיו, דבר נוסף, יש פה עניין של מניעת חיקוי, כי לפעמים יש לו פטנט מיוחד באמת, שם צריך להיזהר. אם היה שם תלית משובח שהיה בו שני דברים, אחד, ייחודיות שהוא לא מקבל פתמים, ודבר שני שהוא לא מחליק מהכתפיים, אז באמת על דבר כזה צריך להיזהר, אסור לו לייצר דברים כאלה, כי הפטנט הזה הוא שייך דווקא לאדם הזה. מילא לקבל דוגמאות, אז דוגמאות יש לרוב מכל הסוגים, מכל המינים, אף אחד לא יכול להגיד שתלית תימן זה שייך לו. למה? כי בתימן יש לנו תמונות עוד לפני הרבה שנים שכבר עשו תליתות בתימן. האם עם אותם פרזנטים, עם כל אותם דברים שעכשיו מייצרים אותם. אז גם עניין הראשוניות של המפעל לתליתות בארץ ישראל, אפילו אם זה אביב ואבי אביב, בשנת ר' ל"ב וכו', זה לא אומר כלום. הביא התובע, תראה, למשל דוגמה בתיאטרון, מי שהולך לקחת הצגה של מישהו אחר, אז קונסים אותו, יש הבדל גדול. למה יש הבדל גדול? כי יש הבדל בין עצם ההצגה לבין הצגה מסוימת. הצגה מסוימת באמת זה פטנט, הוא המציא את ההצגה הזאת. אבל ללכת ולהגיד, אני הייתי השחקן הראשון, אני אוסר על כל העולם לשחק. זה שטויות. לא שייך להגיד דבר כזה. וכי אתה בעלים על התליתות של העולם, או שרבינו נתן את התלית. אלא מה, הסוג הזה של התלית, או הסוג הזה של התלית, זה לא עניין של זכות יוצרים. לכן, מה שאומר שתלית גדול זה לא יצירתו הפרטית, אלא ניתנה לכלל לטעון שהוא או אבותיו המציאו את הטלית התימני הראשון. יש הוכחות מצולמות עוד משנת 1840, יש לנו תמונות, 1840, שהביאו טליתות מתימן, אותן טליתות, שאחר כך ייצרו אותן בקרקה או באיזה מקום אחר. לכן אין ספק שגם החברה הנתבעת השקיעה לא פחות, שניהם השקיעו, כל אחד מה שהשקיע, אבל הוא לא יכול לאסור עליו בתור זכות יוצרים. וזה הגיע כבר למעשה, כבר ישנה שוט הרמה על מהרמפתווה. מהרמפתווה היה מדפיס את ספרי הרמב״ם. הוא הדפיס את ספרי הרמב״ם, הוציא לאור, והלך ומחר מוכר אחר של ספרי הרמב״ם, ופרסם שהוא מוזיל בזהוב אחד ממה שמוכר מהרמפתווה. ואז מהרמפתווה הוכיח, הוא לא מסוגל להוזיל מחיר כזה, זה עולה פחות מההוצאות. בכל זאת, כיוון שהזהוב היה כל הרווח שלו ממכירת הספרים, הרמה פסק לו שאסר לקנות את הספרים המוכר השני, על ידי מכירת הספרים נגרם נזק בטוח. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים דבר חשוב ביותר, שאומנם השוק הפתוח הוא דבר יפה ודבר טוב ודבר מבורך, אבל צריך שיהיה איזשהו מינימום, שלא יפחת, שלא ילך אדם ויפחית את כל המחיר כדי לשבור את השוק, מה שאומרים. כמו אומרים, בעל הבית ישתגע. דבר כזה מדי שאסור. זה צריך כן ליתן פיקוח מיוחד על הדבר הזה, שיהיה מינימום. אחרי זה כל אחד לאחד ייתן, זה ייתן אגוזים, זה ייתן מבצעים, זה ייתן כל הדברים האלה, אבל מינימום צריך להיות. זה מה שהיה אצל מהרמפתווה, כאשר אסרו על המוכר השני להוריד זהוב שלם, כיוון שזה פגע במחייתו. אז לכן באמת אנחנו, אמנם כל הדברים האלה הם קשורים וכתובים אצלנו בחושן משפט, אבל לא בכל מקום אנחנו יכולים לזרוק ולהוציא צו בגלל הדברים האלה עד שיתבררו הדברים. אנחנו רואים ברוך השם שבתורתנו הקדושה יש פתרון לכל מה שמדברים היום, ולכל דבר ודבר יש לו את התשובה שלו ואת המקוריות שלו, ולא להסתכל בצורה כללית. הקדוש ברוך הוא יזכנו ויצילנו משגיאות, אמן ואמן.